אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, חלומות פז, תוכנית חדשה. אני פז, אני שינשינית פה ברדיו וגם במשק. אני כרגע מערכת פה את דביר.
שלום.
דביר, ידיד טוב שלי. מה שלומך?
אני סבבה, איך את?
בסדר, ברוך השם.
תודה שהזמנת אותי.
מלא זמן. אתה נובמבר נראה לי, נכון?
כן, אבל אני, תודה שהזמנת אותי. לתוכנית.
כמובן. אנחנו היום נדבר על נושא מאוד קרוב לליבי, וגם לליבו של דביר. מאוד מציק, הורה. ככה, שנינו בעצם חולים בצליאק. אז דבר ראשון, מה זה צליאק? צליאק זה מחלה אוטואימונית, שהיא בעצם, מה שקורה שם זה שמערכת החיסון תוקפת את הגלוטן, ועל הדרך, היא גם תוקפת את המעי ודי מתחילה לפרק אותו. כאילו כזה לפורט את הרקמות, לעשות חורים, לא משהו נחמד יותר מדי. אז ככה, למה זה דבר כל כך מעניין? למה אנחנו מדברים בכלל על צליאק? דבר ראשון, זה לא אלרגיה, זה לא רגישות. כששואלים אותנו במסעדה על רגישות, אז כאילו אומרים גלוטן, ואז כזה, זה אלרגיה לגלוטן או רגישות לגלוטן? זה לא זה ולא זה, זה פשוט מחלה, נקודה, כאילו. איך אתה מתייחס לזה בחיים שלך? אתה אוכל עלול להכיל או...
לא, ברור. אני אוכל עלול להכיל. אני תמיד אכלתי עלול להכיל. וזה משהו שאני מרגיש שפחות מפריע לי ביומיום. כאילו, אני כל כך בזמן עם זה שאני תמיד הייתי צליאקי, אז אני פשוט חי עם זה. ולא בקטע של אני מתמודד עם זה, אני פשוט, זה המציאות שאני מכיר לחיים שלי, אבל זה לא באמת מפריע לי, חוץ מהקטע שעכשיו אני מגיע לאכול בחוץ, ופתאום אני צריך להתחיל לחפש מה ממול, לשאול שאלות, לתחקר מלצרים, שזה פה נהיה פחות כיף.
כן. בסופו של דבר, ההבדל בינינו זה שאתה גילית את הצליאק, כאילו, תמיד חיית עם הצליאק, אתה...
כן, בתור תינוק גילו לי זה.
אז זהו. לי גילו בגיל 16, לקראת גיל 16. אז כאילו, אני חד משמעית מרגישה הבדל בחיים שלי. אני בעצם, כאילו, מכירה אוכל עם גלוטן, ואני מכירה אוכל ללא גלוטן. אני מכירה את החיים בתור בן אדם שיכול, כאילו, לאכול כל דבר שבא לו, כל דבר שמעניין, נראה טעים פשוט לאכול, ואז כאילו עכשיו... אחרי שגילו לי את הצליאק, אני פשוט הייתי צריכה כל הזמן להתחיל לשאול, וכאילו, בשבועות הראשונים את כזה, את כל הזמן צריכה להבין עד כמה הרמת הרגישות שלך, צריכה כאילו כמה שיותר להיות סטרילית מגלוטן. מה זה אומר סטרילית מגלוטן? פשוט אפס סיכון לגלוטן, ומה זה עלול להכיל? זה עלול להכיל, כאילו, היה במטבח ליד זה גלוטן וזה. אז בוא נדבר שנייה על, פתחת את זה טיפה, אופציה ללא גלוטן. אתה מתקשר עם מסעדה, אתה שואל אותם, יש לכם אופציות ללא גלוטן, אתה אומר, הם אומרים לך, כן. אומר להם, תודה, ביי.
הטריק הוא ניסיון, כי זה לא נגמר בכן. הם אומרים לי, כן, אני לא, זה לא שאני מראה סבבה מגניב. לא, אני צריך להתחיל להבין מה, והם באמת מקפידים, ו... אני צריך לשאול שאלות ואני צריך להכיר, נגיד אומרים שיש פסטה בלי גלוטן, סבבה, הם משלימים אותה בפסטה עם גלוטן, אומרים שיש צ'יפס, שים אותו ביחד בצ'יפסר, דברים כאלה. זה לא נגמר פשוט לשאול, או פשוט לראות בתפריט שמסומן.
נכון, נכון. זה ממש ברמה של תחקר כל דבר, כאילו, אני מגיעה למסעדה, במקום להגיד למצרית, לא יודעת, אני רוצה המבורגר וצ'יפס, אני צריכה לשאול, המבורגר, כאילו, אתם מחליפים כפפות, אתם מתגנים את ההמבורגר, לא מתגנים את ההמבורגר, מתגנים את הצ'יפס, ביחד עם שניצלים, או שאתם מתגנים את הצ'יפס, וצ'יפס הוא נפרד, אז כאילו, יכולים להגיד לי שהצ'יפס ללא גלוטן, אבל, כן. הוא גם לפעמים מתוגן עם השניצלים, עם טבעות בצל וכל הגלוטן הטעים.
וזה הם יגידו לך.
בדיוק. וגם העניין של הפסטה. פסטה שמבושלת במים עם גלוטן, כאילו שהיו שם פסטה רגילה קודם, זה לא פסטה ללא גלוטן. זה הפסטה נראה לי הכי נוראית ללא גלוטן שאפשר לאכול.
הייתי, זה מזכיר לי שהייתי, יום אחד הסתובבתי באפו וחיפשתי עבודה וגעתי במקום של פסטות, ודיברתי עם המנהל של המקום על זה, ושאלתי אותו אם יש פסטה ללא גלוטן, הוא אמר לי שכן, ואז שאלתי את השאלה הזאת, הוא אמר שכן, ואשלים זה ביחד, ואז שאלתי אותו למה. והוא בעצם מסביר לי שיש להם איזה סיר, זה מקום שמכין רק פסטות, אבל יש להם אולי איזה סיר אחד או שתיים. זה די מוזר, אבל סבבה. והוא אומר שהוא לא, זה כל כך נדיר פסטות ללא גלוטן, שזה לא משתלם לו להחזיק סיר נפרד, ולעשות את זה עכשיו בנפרד, ולהתחיל פה ושם וזה, ההפרדה הזאת לא משתלמת לו. אז הוא פשוט לא מפחיד. אבל הוא עדיין יכול פשוט להחזיק פסטות, פסטות לא מתקלקלות, הוא עדיין יכול להחזיק פסטות בגלוטן. אז הוא עושה את זה.
נכון, נכון. וזה משהו מבאס דווקא בעצם, שכאילו כביכול לא רוצים לתת מענה, אבל לא נותנים אותו בצורה הכי טובה, הכי שאשכרה מתאימה למי שצריך ללא גלוטן.
לא עד הסוף.
בדיוק.
כן.
אני זוכרת שאני הלכתי ממש שבוע אחרי שגילו לי את הצליאק, אני הלכתי למקום ש... מגיש כאילו אוכל, אבל זה לא המיין העיקרי שלו. וכאילו שאלתי אותם בטלפון, אמא שלי שאלה אם יש להם אופציות ללא גלוטן, ואמרו, כן, תבואי חצי שעה מוקדם יותר, ונארגן לך אופציות ללא גלוטן, וזה סבבה. אנחנו מגיעים, הכי בסבבה, אני והמשפחה שלי, ואני באה להיכנס, ואז כזה, אנחנו מבקשים שתסבירו לנו מה יש ללא גלוטן. כאילו ביקשנו שהכינו לנו אופציות ללא גלוטן, ואז כאילו אחר כך אנחנו מגיעים, מבקשים מה יש אופציה ללא גלוטן, ואז כזה האיש שמקבל שם מהריח שואל מה ללא גלוטן? אני אבדוק, ואז כאילו כזה הולך לדבר עם הטבח. הטבח זה הבסטי שהצליאקים עוד מעט נדבר על זה. אז כאילו הטבח פשוט עובר איתי על כל הסלטים ומסיים שם. לא היה שום דבר נוסף שהיה ללא גלוטן, רק סלטים. ואני, בתור ילדה בת 16, שלא סבלה ירקות באותה תקופה, זה היה סיוט. אני באמת פשוט יצאתי משם בוכה. אני פשוט בכיתי וביטלנו את הכניסה שם בעצם, וזה באמת, כאילו, זה עשה לי כזה כפה כזאת, איזה טראומה כזאת קטנה, ו... קצת כאב בלב, שכאילו כזה, אני עכשיו צריכה להתמודד עם חתיכת דבר.
זה נפל עלייך.
בדיוק. זה כאילו, זה כואב בלב לפעמים, וכאילו, הרבה פעמים לצליאקים, בגלל שהם צליאקים, אני שמתי לב לזה, יש אופי מרצה. של... תודה, תודה, תודה. כאילו באמת, כאילו אומרים תודה על באמת דברים כל כך בסיסיים, וכאילו מתייחסים לזה באמת כאילו מובן מאליו, אבל זה אמור להיות מובן מאליו. אתה מבין? אתה מתחבר למה שאני אומרת?
אני מבין כאילו שזה בא לידי ביטוי במסעדות, אבל למה לדעת איך זה קורה? כאילו מה המקור של זה?
אני חושבת שזה קורה דווקא מהרבה אכזבות. שמגיעים למקומות בציפייה מסוימת שיהיה משהו ללא גלוטן, כאילו מנסים להיות ספונטניים, מנסים כאילו לא להיות כל הזמן מדודים וזה, ובסוף אתה מגיע ולא יודעת להם, מקום שהוא מאוד, נגיד רשת מזון מהיר, מאוד הגיוני בעיניך שיהיה שם כאילו ללא גלוטן, כי בסופו של דבר אין מצב שבכל העולם יהיה רק את הצליאקי, אז כאילו אמור להיות להם מוכניות קשה, ואז אתה מגיע ומגלה שלא.
אכזבות פשוט.
בדיוק.
כאילו, הם חווים הרבה אכזבות, ואז זה גורם לאופי מרצה. וואי, אני לא חשבתי על זה ככה. מעניין.
כן. בוא נדבר שנייה. אתה יודע מה הסיפור גילוי שלך? איך גילוי לך?
כן, זה נחמד. אני הייתי תינוק, רזה לגמרי מקל עם קרס.
אוי, בבוי.
הבינו שמשהו לא בסדר, וניסו הרבה זמן להבין מה בבשל ללות צליאק. ואמא שלי מספרת שהגננת שלי, מכל האנשים, היה בן שהוא היה בגיל שלי, ואת גילו לו צליאק גם קצת לפני, והיא פשוט אמרה לי, אמא שלי, חייב להיות זה, אז כאילו זה, בדקנו את זה, אחרי שהרופאים אמרו שזה לא, בדקנו את זה שוב, וזה יצא נכון. לפני כמה זמן, לפני כמה ימים, אני דיברתי על זה עם אבא שלי, כי אמרתי לו, אני לא בטוח שבאמת יש לי צליאק, זה בדרך כלל זה, ככה, ככה וככה, והוא אמר לי, בוודאות יש לך צליאק. שאז, שהייתי תינוק, וזהו, הם ספרו לי שגם דגמנתי לרופאים, לרוב שהייתי במצב כזה נורא עם זה בתור ילד קטן, הוא מספר שעשו לי קולונוסקופיה, שזה בעצם שמכניסים מצלמה למערכת העיכול כדי לראות מה קורה בפנים במעיים, וראו שהמעיים, שבדרך כלל בנויים, שזה צינור ובפנים יש כל מיני זרועות כאלה קטנות שאמורות לעכל את המזון ולאבד אותו, אז ראו שהמעיים שלי בפנים פשוט חלקות.
וואו.
שזה ממש ממש לא מצב בסדר, וזה לחלוטין תוצאה של צליאק. אז אני לא מזלזל בזה מאז. כאילו.
וואו. מאוד מעניין, האמת. האמת שאצלי, הסיפור היה מאוד רנדומלי. כאילו, לא היה לא קשור בשום צורה לגלוטן, הסיפור שלי. אני הייתי בכיתה ת' י', לא זוכרת, נראה לי ת'. אחותי הייתה בתירונות, ואז כזה, כל יום ראשון בבוקר שהייתה נוסעת לתירונות, הייתי קמה מוקדם כאילו להגיד לבית וחוזרת לישון. היה איזה בוקר אחד שקמתי להגיד לה להתראות, איך שאני מסתובבת לחדר שלי, אני רואה מסך שחור, לא רואה כלום, מאבדת איזון, אני כאילו, לא, אני לקח לי, אני חצי איבדתי הכרה, אני לא הבנתי מה קורה שם באמת, פתאום כאילו כזה, אמרתי לאחותי, אני לא רואה, ואז כזה היא באה אליי, ואבא שלי רץ, והם שטפו לי פנים, ואני חשבתי שאני מזיעה, ומסתבר שהם שטפו לי פנים, רק כאילו, אחרי כמה ימים, נזכרתי מה קרה, וישבתי, וכאילו איזה 5 דקות, לא ראיתי כלום, והדופק שלי עלה בטירוף, וגם עלה חד דם, ואז חזרתי לישון, ואז בבוקר יותר מאוחר, הלכתי לרופא, רופא ילדים. זאת אומרת, זה אומר, נעשה בדיקות, נבדוק גם צליאק על הדרך, כי יש לי בדודה צליאקית. ואז עשיתי בדיקת דם, ראו שהמדדים שלי הם מעל 100, מה שנחשב חריג בצליאק, בבדיקה של הגלוטן, שהנוגדנים לגלוטן, זה מעל 25, זה לא תקין. אז אם לי זה היה מעל 100, זה היה מאוד לא תקין. ואז אמרו, אוקיי, יש חשד לצליאק, נעשה בדיקה כאילו, איך קוראים לזה?
קולונוסקופיה?
לא, גסטרוסקופיה, משהו כזה.
כן.
שפשוט הכניסו לי, שנפחו לי כזה את הבטן, ואז הכניסו לי מצלמה למעיים, ולקחו חתיכות טיפה מהמעיים. בצילום לא ראו כלום. ואז חיכינו לתוצאה של שעתיים, לראות אם יש פגיעה או לא, ואחד משמעית היה פגיעה, ואמרו, לא, יש לך צליאק, תהנית, אבל לי חיים טובים.
איזה כיף.
כן. ואז כזה, בחודשים האחרונים, אני נזכרתי שבתקופה שלפני שהתחלתי את התהליך של הגילוי של הצליאק, גיליתי בעצם כאילו, נזכרתי שהייתה לי תקופה ארוכה, שבה החלטתי להתחיל לאכול בריא. אני יודע, בכיתה ת' רוצה להתחיל לאכול בריא, כל הכבוד לה. אז התחלתי לאכול חיטה מלאה. אוקיי? התחלתי לאכול חיטה מלאה. וזה עשה לי מה זה חגיגה בבטן, ואני חשבתי שזה מה זה נורמלי. לא יודעת למה, אני הייתי בטוחה שכאבי בטן, שישולים, בחילות, באופן יומיומי, זה בסדר.
זה המחיר של לאכול בריא, ככה זה.
כן, זה מה שחשבתי לעצמי, לא יודעת למה. זה מה שיצא. ועכשיו אני גם, אני משתדלת לאכול בריא. ולא כואב לי, וואלה לא כואב לי. מעניין. אני, אז כן, אני לא מפקפקת בצליאק, כי המחשבה הזה התחילה מזה שהתחלתי לפקפק אם יש לי צליאק בכלל או לא. סיפור מעניין. האמת שכאילו גם, קוראים לה צליאק מחלת האלף עיניים, אלף פנים, אלף פנים. שבעצם מה שקורה זה שכאילו לצליאק יש כל כך הרבה צורות שהסימפטומים ושהגילויים, שבאמת כל כך קשה לגלות את זה, ותמיד, ולאט לאט בשנים האחרונות, בגלל שהמודעות עולה, אז גם מגלים כמה שיותר, כאילו עוד ועוד ועוד סימפטומים, ובאמת אני שמעתי סיפורים, אנשים שיש להם נימולים ברגליים, בגלל שהם אוכלים גלוטן, אמיתי לגמרי, וזה עזוי. איך אתה מגיעים לגלוטן?
אם אני אוכל משהו קטן, אז יכול להיות שאני כזה קצת, יהיה לי בעיות בשירותים, אבל אם אני עכשיו פשוט מתנהג כאילו אני צנק בכלל, אני יכול לבלות כמה ימים ברצף בשירותים. אבל לא מעבר, כאילו אני לא ידעתי על דברים כאלה, ראית שחור בעיניים, זה דברים שלא שמעתי עליהם.
זה היה סיפור מאוד חריג אצלי, זה לא... זה לא שיש לי אנמיה או משהו. כאילו... לא יודעת.
כן.
אולי זה משהו שרצו לבדוק לפני האנמיה. יש גם קשר בין האנמיה לצליאק, בגלל שהגוף לא סופג את הוויטמינים כמו שצריך, אז יש אנשים שאחרי שהם מגלים שצליאק, אז האנמיה נעלמת להם. או יורדת או משהו כזה.
זהו.
כן. ככה. בוא נדבר שנייה על ה... כל הסטיגמות של הצליאק. התחלתי עם אחת כמעט. בוא נתחיל עם האחת שהכי מציקה לי לפחות. צליאק זאת מחלה שוברת. זהו, עוד שנה יעבור לך, עוד כמה חודשים יעבור לך, תוכלי לאכול גלוטן.
לא שמעתי את זה בחיים.
באמת?
ברור, מה זאת אומרת, מי אומר כזה דבר?
אמרו לי זה כמה וכמה פעמים בחיים שלי, שכאילו בגלל שגליתי באמצע החיים, אז זה גם יעלם לי באמצע החיים. אוקיי?
מה?
אמיתי.
אנשים אומרים שטויות, כאילו אני לא מתרגש.
באמת?
לא, כי זה מידע שהוא עובדתית לא נכון. זה אין פה איזה ויכוח, אין פה איזה דילמה.
בדיוק. זה מחלה קיימת נקודה.
אני בשוק שאמרו לך כזה דבר.
אמרו לי כמה פעמים אפילו.
כי, וואו.
שכאילו כזה אומרים, יש לי חברה שכאילו כזה, על הצליאק נעלם לה אחרי שנה, והיא אוכלת עכשיו גלוטן ממש בסבבה, וכאילו אני כזה, אני לא בטוחה שהיה לה צליאק.
זהו, כנראה שלא. יש הרבה דברים שמונים לך לאכול גלוטן. יכול להיות שחשבו שיש לה צליאק, אז היא נמנעה מגלוטן תקופה. או שהיה לה בעיה אחרת והיא נמנעה מגלוטן, ופשוט כבר לא.
כן, הגיוני. הגיוני לגמרי. אוקיי. השאלה מעניינת. מותר לך סויה?
איי, איי. כן, מותר לי סויה. סויה, אבל רוטב סויה בדרך כלל לא עם גלוטן. סויה, המרכיב האלרגני, הוא לא. זהו, זו התשובה הסופית.
מה שכן חשוב לסיין, שברוטב סויה, ברוטב סויה, אני מדגישה לא בסויה עצמה, לפעמים דוחפים גלוטן, ואז צריך למצוא אחד ללא גלוטן.
כן.
זהו. אוי, סליחה שהצאתי לך בירה, סלש בורקה, סלש פיסה, סלש פסטה, סלש טטטה.
אוי, אני שונא את זה כל כך, אני שונא שאנשים מתנצלים. זה אולי הדבר היחיד שפה שמעצבן אותי, כאילו, הכל בסדר, תרגע. אתה לא רגת אותי עכשיו. אנשים מתנהגים באמת, אנשים מציעים לי משהו, והם מתנהגים כאילו הם הרביצו לי. כזה, יו, אני כל כך מצטער, אני לא, אני שכחתי, יו, איך שכחתי. די, תרגע, מה עשית כבר? כל בסדר, זה לא מרגש לי הדברים האלה.
כן, זה לא דרמה, זה פשוט, נגיד, לפעמים בקורמון הם מציעים לי גלוטן, ואז אני פשוט מסתכלת עליהם, ואת כזה, נכון, שכחתי, והמשכים מעלה בחיים, וזהו.
גם זה לא קורה לי הרבה יותר, כאילו חברים שלי מצאים לי בעיקר בצחוק.
אוקיי. פסח.
זה החג. זה החג. לא, אבל זה נכון. כאילו...
זה חצי נכון.
פעם זה היה הרבה יותר נכון. אני לא קראת לזה פעם. פעם זה היה, הכל היה הרבה יותר גרוע היום. זה באמת, יש מלא מודעות ויש בכל מקום. ופעם זה לא. ופעם היה בעיה ו... ופסח היה ממש מגניב. פעם לא היה אפיפיות כל השנה, זה קטע קריטי. פעם היה אפיפיות רק בפסח. אז ברור שהטענה הזאת נכונה. מה אני אעשה בלי אפיפיות? הייתי קונה סטוקים בפסח. גם עכשיו ובעיקר בפסח. נגיד פסח האחרון קנינו שתי חבילות. כאילו חבילות של 10 שקיות כל אחת. קנינו 20 חבילות.
אומייגאד.
וואו. כאילו זה בא בקרטון בסופר, קנינו שתי קרטונים.
וואו. זה מטורף.
נו, אז פסח שווה. יש גם את הלחמנות של אריאל, שאנשים מאוד אוהבים, שהן נחמדות.
לא ניסיתי, האמת.
ו... לא, לא, לא ראש. גם הרבה דברים שיש רק בפסח, אפשר למצוא אותם בחנויות ספציפיות. יש פה, פה לידינו באבן יהודה חנות, בשם גלוטן, שעברתי שם ליד היום, אני רציתי לקנות מה ששכחתי, ויש שם פשוט מלא מלא דברים, כל מה שאפשר למצוא בארץ, הוא נמצא שם. אז אם מישהו צליאקי או מישהו מכיר, ואתם מחפשים איזה משהו ספציפי שאתם רוצים לקנות, אז אני ממליץ לקפוץ שם מקום חמוד.
כל החנויות הספציפיות הן הדבר.
כן.
לצערי, אין לי חנות ספציפית איפה שאני גרה, בבאר שבע.
באר שבע. מה, חייב להיות.
אין לי איזה... מה, פה נגיד בכפר, אז יש לי פה את הפי גלוטי ליד בחדרה. רבע שעה נסיעה באוטובוס ואני שם, אז כי ממש סבבה. אבל בבאר שבע... יש מודעות, אין חנות ספציפית פשוט. אין איזה הפי גלוטי גרסל באר שבע.
צריך להכיר את הסופרים. לדעת איפה יש יותר, פחות.
בדיוק. וגם בפסח, כל הדברים ללא גלוטן, גם יש הרבה יותר דברים, כי הם כאילו פסח, וגם הם הרבה יותר זולים.
כן. אז הזכרת לי עוד שאלה. קמח מצות זה עם גלוטן?
וואו.
זה נורא. זה ברור. זה כזה ברור, אם פשוט חושבים על זה שנייה, זה עשוי מאותו חומר.
בדיוק.
מה ההבדל?
ההבדל הוא שזה לא יתנפח.
ההבדל שאני אצא מזה בריא, שאני לא אצא מזה בריא ושלם.
כן.
כן.
המטבח לא סטרילי, אבל ברמה שחופרים לך, לא שאומרים לך, המטבח לא סטרילי, אוקיי, ביי. כאילו, אתה יודע שהמטבח לא סטרילי והם די מקפידים, ואז אתה כזה סומך עליהם, אבל יש לו מקומות שממש כזה דואגים שלא תוכל אצלם, שהם כזה, אני באמת לא ממליץ לצליאקים, זה למי שרגיש לגלוטן, אני באמת, המטבח באמת לא סטרילי, כאילו, מדגישים את זה.
אני זוכר שהייתי באילת ב... נראה לי זה היה פיצה כלשהי, זה רשת של פיצה, ו... ככה הוא אמר לי, כי אני מטבח לא סטרילי, אני אומר, סבבה, בסדר, אני רגיל נפנף, שאומרים לי את זה. ואז הוא אמר לי, לא, תקשיב, אחי, אני מהאינטראקציה הקצרה שהייתה בינינו עכשיו פה, ככה אמר לי המוכר, אני חשוב לי שלא תאכל את הפיצה הזאת. אני ראיתי מה עובר עליה, אם אתה צליאקי, אם אתה לא יכול לאכול גלוטן, אל תאכל את הפיצה הזאת. אוקיי, וואו, טוב, אני הלכתי אחורה. זה מצחיק. ספציפית היום, הייתי עם אח שלי בהמבורגר, ובא בן אדם כאילו, דיברתי איתם על זה, ואז הוא בא ואומר לי, כן, רק שתדע שמטבח לא סטרילי, סבבי. ואמרתי לו, אוקיי, ברור סבא. ואז אח שלי אומר לי, סליחה, הבן אדם אמר, רק שתדע שהמטבח לא סטרילי, אם אתה רגיש ממש. אמר לי, סבא, לא נורא. ואז אח שלי אומר, אבל אתה כן רגיש ממש. אז אני אומר לו, אפילו אם לא הייתי אוכל המטבח לא סטרילי, או עלול להכיל כל מיני דברים כאלה ש... אומרים, אולי, אם לא הייתי אוכל את זה, לא הייתי אוכל.
בדיוק.
כן.
כאילו לרוב, בדרך כלל זה פשוט קסטח או כזה, שלא יהיה איזו עילה משפטית, שלא יגידו, שכאילו פתאום תהיה לך תגובה, ואז תוכל להגיד להם,
כן, בדיוק.
זהו, נראה אותם בבית משפט.
וגם, גיליתי, הסימון הקטן והחמוד הזה, האדום של ללא גלוטן, עולה כסף.
וואלה.
כן. אז לפעמים גם לא יהיה עלול, אבל גם לא יהיה את הסימון, כי פשוט למה שהם שמו את זה.
אני בשוק.
כן.
אבל נגיד, זה אחד הדברים שאני כן אוהבת ביבוא מחול, כל מיני מוצרים מחול. אז בגלל שכאילו הם עולים כסף לסמן אותם ללא גלוטן, ובפעל הם ללא גלוטן. בחול הם מסומנים כללא גלוטן, פשוט בארץ לא רוצים לשלם על זה כסף. אז פשוט הרבה פעמים רשום עלול להכיל, ואז כזה, או מכיל אפילו, ובפעל אין גלוטן. ואני זוכרת ששאלתי בקבוצה של הצליאקים,
לקונטקסט, יש פז הכניס אותי, שהכרתי אותה, הכניס אותי לקבוצת וואטסאפ, שנקראת גלוטן לי לבד, שיש בה מלא מלא צליאקים, זה קהילה, זה ממש מצחיק, שכל הזמן שואלים, היי, מה זה, מצלמים דברים כזה, יש בזה גלוטן, או נגיד עכשיו מי שכותב, סושי בראשון, אז אנשים עונים לו, מקומות של סושי עם לא גלוטן בראשון, זה כאילו גם לכל העולם, זה ממש חמוד הקבוצה הזאת.
זה באמת קבוצה מטורפת, וזה הסי של אחוות הצליאקים. בואו, כולנו מתמודדים עם אותו דבר, אני...
בטח בפייסבוק זה יותר מגניב אפילו.
כן.
של הסקנים.
זהו. זה קבוצה גם לגילאים שלנו, כזה, לא יודע, תיכון ועד 20 ומשהו כזה.
הם נראים צעירים, האנשים שם.
כן. אז זה הרבה יותר כיף מקבוצה של הורים לילדים, ואז כזה, אתה רוצה לשאול על אלכוהול וחור, כאילו כזה.
שאלת האלכוהול הכי מצמנות אותי. אלכוהול זה בלי גלוטן. אם זה מעל אחוז מסוים של אלכוהול, נדיר מאוד שבאמת יהיה בזה גלוטן. וזה כאילו מדע משום סופר לא מדויק, וממש על כאילו שאף אחד לא יצא לרצי על זה, כי זה לא בטוח, אבל לי אין בעיה. כאילו וויסקי זה עשוי מחיטה, עבוד כזה, בדרך כלל עשוי מחיטה. גם ג'ין, גם ערק, וכל הדברים האלה הם בלי גלוטן, כי פשוט התהליך של הזיקוק הורג את הגלוטן. אז אנשים פשוט לפעמים שואלים על משהו, יש לזה גלוטן על אלכוהול, ומשונה להם כן. ואני יודע שלא. ואני אומר לא. ואוכסי זה כוח. והוא אומר, לא יודע, שמעתי, נראה לי. אלכוהול זה סבא. חוץ מבירה, אפשר לשתות הכל.
בירה קורונה, אתה שותה?
לא.
אני לא יודעת למה אנשים אומרים שזה לא גלוטן. זה בירה.
לא, אני לא שותה את זה כי אני לא שותה בירה.
אה.
כאילו, למה זה מגיל. אני...
זה כבר עניין של טעם, זה לא קשור.
לא, בירה זה טעם נרכש. למה לא שותים את זה ילדים? תביא את האלכוהול. טעם נרכש, צריך לשתות את זה הרבה כדי לאהוב את זה. ואני זוכר שהייתי במסעדה בברלין עם חברים, והזמנתי בירה בלי גלוטן. מטורף, מרגש. והביאו לי את הבירה, וכאילו, אני שותה את זה, זה מגיל. אני אומר לחברים שלי, זה מגיל, ואני מביא להם לטעום, ואומרים לי, כן, זה הטעם של בירה.
וואו.
כאילו, אני לא הכרתי את זה, אני לא רכשתי את הטעם. אז לא, אני שותה בירה.
וואו. סיפור מאוד מעניין. העניין עם הבירה הקורונה זה באמת...
למה את שותה?
לא.
למה? כי זה עלול? כי את לא מאמינה שזה...
אני לא מאמינה שזה לא גלוטן. אני באמת לא מאמינה ששום בירה היא לא גלוטן.
אז ככה.
שום בירה שעשויה מחיטה, עשו שיבולת, שטטטטטה, כל מה שעשו לנו, אני לא חושבת. אוקיי? אני לא חושבת שזה לא גלוטן. כן, עם כל הוודקה, ג'ין, טטטטה, כל הדברים המזוקקים יותר, זה באמת אני יותר מאמינה ופשוט סומכת על מה שאומרים בקבוצה. Mm-hmm. מי שאומר, כן, אפשר, לא, אי אפשר, וזהו. נקודה.
יש דברים שהם גם ודאים. אם זה נכון. מעניין את הצופים, איזה אלכוהול ללא גלוטן, תקילה היא בדרך כלל, תקילה טובה, היא בדרך כלל 100% אגב, איזה בלי גלוטן, רום ומסוכר בעיקר, סוכר 100% בלי גלוטן, לא יכולים להכניס שם גלוטן, כי אחרת זה פשוט יהרגו אותם במקסיקו, משהו כזה.
כן.
חוקים מאוד נוקשים על אלכוהול.
תודה רבה על המידע.
כן, חשוב. יש לי עוד, יש לי הרבה.
אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. אנחנו נשמע את השיר של החיות פיק, שקוראים לו השיר הזה. בואו נהנה.
אני שומעת את השיר הזה ומשתנה
שלום לכולם, ברוכים הבאים בחזרה, ברוכים השבים.
ברוכים השבים.
ברוכים השבים. האמת שהיה לי עוד הרבה מה להגיד על הצ'ליאק. אפשר עוד להמשיך לדבר על זה מלא.
הזמן קצר, אבל המלאכה מרובה.
כן. אנחנו נדבר עכשיו על כפר נער הירדן. קודם כל, אנחנו נדבר... מה זה כפר נער הירדן? מה זה?
אוקיי, כפר נער הירדן, אני רואה השאלה הזאת הרבה, זה בעצם כפר נופש, ברשת הבינלאומית סיריוס פן, שהקים חיים טופול בארץ.
שיננת ויקיפדיה?
לא, רגע, שנייה. כן, שזה בעצם כפר נופש שמספק מחנה לילדים עם מחלות כרוניות, או מסכנות חיים.
ומוגבלויות.
ומוגבלויות, ומשפחות שלהם גם לפעמים.
נכון.
והוא בעצם... מכיל הרבה מאוד דברים כיפים לילדים, סביבה מצוינת. יש שם מדריכים שהם שינשינים, יש שם קומונה, ובעצם מקום שהוא מאוד מאוד מתוקצב.
כן, בעצם זה קומונה שם, יש שם איזה 20 ומשהו מדריכים, והבנתי שם כזה עושים רוטינות בין הקבוצות וזה, וכאילו, בעצם הקונספט של הכפר זה באמת כפר נופש שאתה מגיע אליו פעם בשנה,
הגעת פעם בשנה לכפר? וואל, ואליי.
לא, רגע, אני אסביר.
אוקיי.
כשאני הייתי קטנה, אוקיי, איך הגעתי לכפר? דבר ראשון, איך אני,
איך מגיע אדם?
מבאר שבע יודעת את המקום המסכן הזה ליד טבריה. איך?
תעשי מדריך לאנשים, איך מגיעים לכפר נער הירדן, אם אתה ילד חולה במחלות קשות?
כן.
איך?
אני אסביר לך. אז בגלל שכאילו הייתי, אני הייתי בבית ספר רגיל, הייתי משולבת כאילו בתור, אני מעבר לזה שאני צליאקית, אני לקויית שמיעה דבר ראשון, זה משהו שיש לי כאילו מנדה וגילו לי עליו בגיל 3, אני אחפור על זה בתוכנית אחרת, לא לדאוג.
חשבתם שאנחנו צליאקים, אנחנו נכים ממש.
כן.
כן.
אנחנו
נגיע לזה.
כן. אז היועצת בבית ספר אמרה לאמא שלי, שומעת, יש מקום בשם כפר נער הירדן, אולי תלכו לשם בתור משפחה וזה, והלכנו שם באמת לנופש משפחות, למשפחות עם ילדים לקויי שמיעה, פשוט כאילו הייתי בת, לא יודעת, 5-6 כזה, וממש כאילו היה מטורף ונהניתי, וההורים שלי ראו שאני נהנית ושאני אוהבת, ואז הגענו עוד פעם לעוד נופש משפחות, לעוד נופש משפחות, ואז בגיל 9, פעם ראשונה יכולתי ללכת לנופש לבד, לנופש של קיץ, לא בחורף, של 5 ימים, של נופש עצמאי, מה שנקרא. ואז כזה, כשנרשמתי, הייתי כמעט בת 10, כאילו, נולדתי בספטמבר, אז כל פעם זה אני כמעט בת משהו. אז הייתי בת כמעט 10, ו... אמרו לי, אמא שלי, שאני אהיה הכי קטנה, ואיך אני אסתדר, ואיך פה, ואיך שם, ושלא כדאי. הלכתי בכל זאת.
ברור.
אני הייתי הכי קטנה שם מכולם, כולם היו שם, הייתה שם עוד 1-2 בני 11, והשאר 12-13, אוקיי? בקבוצה הכתומה, שאני אטביע, הקבוצה הכתומה זה שהיה הכי צעירים, אחר כך יש את האדומה, הכחולה והצהובה, וצלנו לפעמים, היה איזה נופש אחד, שהיה גם קבוצה ירוקה, כי היינו כל כך הרבה ילדים, שהקבוצה האדומה והכחולה, היו מחולקים לאותם גילאים, 13-14-15, ופשוט, היה שתי קבוצות של 13-14-15, והיה 5 קבוצות במקום 4, שזה הסטנדרט. ובעצם, מה שקורה בכפר, זה שעושים כל מיני פעילויות, יש את הפארק האתגרי, שהוא המקום... המועדר שעליי בכפר.
יש שם קיר טיפוס, תסבירי מה יש שם. יש שם קיר טיפוס ענק, יש שם הרבה מתקנים כאלה, שאתה מחובר עם ריתמה ואתה עושה דברים אתגרים, ויש שם, לדעתי, את אחת האומגות, אם לא האומגה הכי גדולה בארץ, שמעתי את זה פעם. היא ממש גדולה, ולא יודע איפה, יש גדולה יותר.
לא יודעת, מרגיש לי שיכול להיות יותר גדול.
לאיזה מקום יש עוד כזה שטח בארץ? יש להם שטח ענק.
כן, יש להם, נראה לי איזה 26 דונם, נראה לי, לא התפסתי במספר, לא.
מי שלא מכיר, יש לכפר את האזור המרכזי, יש, כאילו יש רחבה מאוד גדולה של הבניינים סביב, ויש את הבניינים שגרים בהם. בין היתר יש שם אודיטוריום, בריכת שחייה שלמה, אולם ספורט, יש שם פארק אתגרי שדיברנו עליו, אומגה, יש פינת חי, יש מקום לסוסים, יש מקום לחץ וקשת, יש אזור קמפינג למעלה על הער, זה מקום ענק, ענק. אני אמרתי שהוא מתוקצב, זה לא נורמלי.
זה מקום באמת מטורף, וכאילו, זה נשמע קצת לא הכי נעים כזה, אבל לפעמים אני הייתי רוצה לאחל לאנשים שיהיו עם מוגבלות, עם מחלה, רק בשביל להגיע לשם ולחוות את המקום, כי באמת החוויה שיוצאים משם באמת רק כאילו 5 ימים בשנה בקיץ, או 3 ימים שאתה ילד קטן עם המשפחה בסוף שבוע בחורף, זה חתיכת חוויה, ולא רק שזה חוויה כאילו שהיא כל כך כיפית, יש לזה איכשהו השפעות כל כך טובות לאורך כל השנה וגם לחיים, וזה פשוט...
הרבה מה להגיד על זה. זה מטורף, אני באמת מאמין שהכפר שינה אותי. אני לא הייתי כל כך הרבה בכפר כמו פז, אני הייתי פעם ראשונה בכיתה וו, הייתי לדעתי בוו, בטט, אולי גם בכיתה זין, ו... חייל בית. שזה גם נגיע אחר כך, אבל זה משהו קצת שונה, שהיינו גדולים. והפעמים שהייתי בכפר, שהייתי קטן, אני באמת יכול להסתכל עליהם היום ולהגיד שהם שינו אותי. להגיד שאני נהייתי בן אדם שונה אחר כך. המקום הזה שינה אותי מאוד לטובה, ואני גם הבנתי למה. אני חושב ששאתה נותן לילד פלטפורמה, להמציא את עצמו מחדש, ושכל המדריכים שם הם... יש בעצם מדריך על שתי, שתי חניכים, זה המון המון מדריכים, נכון. והם חבר'ה ממש ממש איכותיים, ואתה ממש נהנה שם וממש מחובק, ואתה כל היום עושה כיף, וילד שהוא חולב, שהוא נחב, שיש לו בעיות, הוא מגיע לשם והוא יכול לעשות את הכל, וכולם שם אוהבים אותו, ויש לו סביבה מאוד 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 טובה שם, נותנת לו את היכולת בעצם להמציא את עצמו מחדש, אני לא יודע אם זה היה ביטוי נכון, אבל אני חושב ש... זה עשה לי מאוד מאוד טוב.
אני חושבת שבעצם הכפר, כפר נעדן, נותן איזושהי פלטפורמה, כמו שאמרת, לסוג של נוחות כזאת. כי ביום יום אנחנו מחשבים חריגים. אני מרגישה את זה הרבה יותר. אני ממש מרגישה את זה שכאילו, ממש ברמה היומיומית וה... כל דבר, כל דבר בחיים שלי מושפע מהשמיעה. גם הרבה פעמים אני שמתי לב לזה, מצבים חברתיים שלי היו מאוד מושפעים מהשמיעה. וכשהייתי קטנה, היה לי הרבה יותר קשה עם זה, גם כי גילו לי מאוחר והיה לי פער. זה, נדבר על זה. וגם, כאילו, אני מגיעה בתור ילדה למקום שכולם שם או חרשים או לקויי שמיעה, ואני כאילו קולטת אנשים שהם ממש כאילו בלי שתל שבלול, שזה ממש עושים ניתוח בשביל זה, זה לחשים שלא יכולים לשמוע עם מכשיר שמיעה רגיל, ויש אנשים כאילו עם מכשיר שמיעה, ויש אנשים עם, שאין להם חוש, אין להם עצב שמיעה באחת האוזניים, ואז כאילו, אתה רואה שם מלא מצבים של חוסר בשמיעה, בצורה כזו או אחרת,
אתה מבין שאתה לא חסר אונים.
בדיוק. אתה מבין, גם שאתה לא חסר אונים, גם שאתה לא לבד, גם שאתה לא כזה חריג או מיוחד יותר מדי. כי וואלה, זה פשוט, הם לא נמצאים באזור שלך. יש מלא אנשים כמוך, הם פשוט לא גרים לידך כנראה, וזהו. זה מקום שהם מכירים בו באמת חברים לחיים. והיו לי שם חברות שכאילו... שמעתי איתם על קשר כמה שנים טובות.
גם לי.
והקשר, הדבר היחיד שהיה באמת משותף בינינו, זה ששתינו לקויות שמיעה, כאילו באמת ספציפית החברה שאני מדברת עליה, אותו דבר, אותה רמה של הקויות שמיעה, אותו, שתינו היה לנו מכשירים, שתינו עשינו שתל שנה אחת אחרי השנייה. אותה ירידת שמיעה, וזה כאילו, זה היה הדבר שהכי היה משותף בינינו, שאר דברים, שמיים וארץ, באמת, שמיים וארץ. והיינו חברות ממש טובות לכמה שנים, ו...
אני גם, אני מרגיש את מה שאמרת בקטע של איך שהייתי בתור ילד ואיך שזה השפיע עליי. אני, כדי להסביר על זה יותר, אני צריך להסביר על איך, על מה המקבלה שלי ואיך הייתי בעצם בתור ילד. אני, יש לי בעיה באור, ובתור ילד, עכשיו לא רואים את זה עליי, ובתור ילד זה הרבה יותר הרבה ניכר, וילדים היו ממש נרתעים ממני. ילדים בבית ספר היו נרתעים ממני, והיה לי הרבה יותר קשה להשיג חברים, לדבר עם אנשים, וזה כאילו הייתי כזה יצור מבחינת איך שאני רואה בחוץ. וזה, והמקום הזה לא גרם לי להרגיש ככה בתור ילד, או שהוא גרם לי להבין שזה בסדר, ואני יכול להיות עצמי בלי קשר. וזה חלק מהיופי, זה היופי.
וואו. אז אתה בעצם הגעת לנופש של מחלות אור, יכול להיות?
כללי.
כללי?
כללי, אין מספיק המוני. אני מיוחד.
אתה שונה במיוחד. בעצם מה שקורה בכפר נער הירדן, זה שיש נופשים לפי סוגים. זה לא כולם על הבבלה. יש נופש עיוורים, נופש אפילפסיה, נופש לקויי שמיעה וחירשים, נופש כללי, נופש מתמודדי סרטן לדעתי, או משהו כזה. כל מיני סוגים. נופש סקרת. באמת, כאילו, כל מיני סוגים של מחלות, וכאילו פשוט מקפצים את אותו סוג של דבר, פחות או יותר. ואם נניח זה כללי, אז כאילו, אתה מגלה עוד אנשים ש, לא יש לו מחלה הזאת, הוא בכלל, לא יודעת, כאילו, מנשיר את האור בה, אני לא יודעת, אין מושג, אוקיי?
זה אני משאיר את האור.
אתה נחש.
אני נחש. אני זוכר שהייתי מגיע לשם והייתי שואל את אנשים על מה אתה פה, כאילו אנחנו בכלא. זה מה זה מצחיק.
וגם, כאילו, האווירה שם, אתה נכנס, עושים לך, וכזה מכניסים אותך, כאילו, משנים לך האווירה אחרי ש... לא, אתה גר לא כזה רחוק, כאילו, לא יודעת. הנסיעה שלי הייתה 3 שעות, וכאילו, עם כל העצירות בבתי, בתחנות דלק, זה לקח אפילו 4 שעות, ותמיד היינו מגיעים אחרונים.
אנחנו לא אמרנו, כפר נער ירדן נמצא בגבעת אבני, שזה נמצא ממש ליד הכנרת.
כן.
קונטקסט.
נכון, כן, נכון. חשוב לומר. ופשוט אנחנו תמיד היינו אוטובוס שתמיד, האוטובוס שבאר שבע תמיד היה עוד שמוקדם מכולם, ומגיע מאוחר מכולם. גם כי היינו עוצרים בתחנות דלק, וגם כי פשוט הנסיעה הייתה ממש ארוכה, ואז כזה, אחרי שאתה חצי רדום, או רדום ועייף, אבל לא מצליח כאילו לרדם בנסיעה, כי אתה כל כך מתרגש להגיע לשם, אתה פשוט משנים לך אווירה, וכזה מתחילים מעגל היכרות, וזה, 5 ימים, אתה לא רוצה לסיים את המקום הזה, ובום, טק. נגמר, נגמר.
כן.
בואו נדבר על 5 ימים אחרים שהיו לנו בכפר. בעצם אני באתי על לקות שמיעה, אתה באתי על מחלת אור, מה הקשר בינינו בכלל? חוץ מזה שיש לנו טלית, מה הקשר? אז אני אסביר. כפר נער ירדן, בעצם עושה בשנים האחרונות, מה שנקרא מסע גיבורים. מסע גיבורים זה בעצם טיול שטח לכל מישהו בין, שהוא בכיתה י"ב.
שהוא מעל גיל 18. היית מעל גיל 18?
לא.
אז לא משנה. שהוא כיתה י"ב ומעלה. כן. שבעצם המדריכים של הקומונה הם חבר'ה בני 18 גם, אז זה קצת פחות מתאים שהדריכו אותם. אז את החבר'ה הגדולים בבוגרים של כפר נער ירדן, אז לוקחים לטיול הזה, שהוא רובו קורה מחוץ לכפר, עם מדריכים שהם גם בוגרים של כפר שהם מדריכים לפני. שלמען האמת אפילו לוקחים הרבה שהדריכו אותנו ספציפית.
נכון.
זה גם מגניב.
זה אנשים שבאו נראה לי בהתנדבות, נכון? כאילו, הם באו התנדבות לעשות לנו את המסע.
כן, נראה לי.
אני לא יודע.
שמע ככה, זה כיף רצח. מי דיבה?
ממש. וגם הם, כאילו, אנחנו, אוקיי. אז ככה, אז זה היה המסע טיול שטח, היינו באצבע הגליל, מה שנקרא. לא יודעת שיש מקום כזה. אבל אם תסתכלו על מפת ישראל, על החלק העליון יותר, אז איפה שכזה נפתח כזה, אני לא יודעת איך להסביר, אבל זה ממש בצפון, יש צורה של אצבע, כאילו, זה פשוט הרים, עמק ועוד הרים, אז זה פשוט הרים שהם כזה יותר צרים, וזה אצבע הגליל. אנחנו עשינו שם את המסע הגיבורים שלנו, ובעצם דביר היה, כאילו, סיים י' ב', ואני הייתי בדיוק בתחילת י' ב', זה היה בספטמבר 22, כן.
לפני שנתיים,
אומייגאד. תורף. תורף לגמרי. ומה שקרה בעצם, זה שאנחנו הגענו כולנו חבורה של כל אחד עם נכות שונה, והדבר שמשותף בינינו זה הגיל. זה הפעם, זה קונספט שונה. הפעם זה מחלה, הפעם זה גיל. אז היינו פחות או יותר כולנו באותו גיל, וחיכו אותנו, היינו בערך 20 ילדים, נראה לי 20 ומשהו.
נראה לי.
כן, נראה לי.
כן, נגיד.
ואז מחלקים אותך לקבוצות. אנחנו היינו קבוצה אדומה. אלה על האדומים. ואנחנו היינו שם עם עוד... היינו קבוצה של 5. היינו אני, דביר, מישהי בשם שרון ש...
שלא הגיע.
שלא הגיע.
שזה אמורה להגיע ולא הגיע.
קצת בבעיות כרגע, בעיות בריאותיות. כל יום מחדש.
מחוץ זה לנצח.
כל הזמן. היינו שם עם עומר, ועם עוד מישהי, אתה זוכר קוראים לך?
לא כזה חשוב.
אוקיי. ופשוט כולנו, חבורה אחת, הולכים ביחד, ומתרבבים גם בין שאר הקבוצות, וזה כאילו, פשוט היו פעילויות שהיו רק שהקבוצה, היו פעילויות שהיו כזה כולם, והיה ממש נחמד. ועשינו באמת דברים מטורפים, דברים שכאילו כל ילד בגיל הזה חושב, ילד, נער, בחור, בחורה כבר, כן. לאט לאט מתחילים להיות אנשים בוגרים, ועשינו שם, כאילו, אתה רואה, כאילו, באמת, היה שם צחוקים שנחים, כאילו, הסוכרתיים משתלטים על המחנה, כי הם היו כל כך, היה כל כך הרבה סוכרתיים במחנה, היה עוד דקוי השמיעה, והיה ההוא עם אלרגיה, ההוא חולה סרטן לשעבר, ההיא יש לה בעוד במאיים, ואתה רואה את כל הנכים וחצי שבורים עם כדורים וכל מיני דברים שצריך. הולכים לטייל בטבע. זה עזוי.
אני חושב שגם במסע גיבורים וגם בכפר נערדן ברגיל, מה שעשה את זה זה בעיקר לא הפעילויות, אלא יותר האנשים. המדריכים הם מאוד מאוד איכותיים ומאוד כיפים ועדים לעשות אווירה, וגם במסע גיבורים אנחנו היינו. היה לנו גיבוש טוב.
נכון.
תראה, הגיבוש הוא בזכותם, אבל החיבור הוא בזכותנו.
נכון. בסופו של דבר, המסע זה האנשים. והפעילויות זה
לרקע.
לרקע, כן, בדיוק. אני זוכרת שכזה... בעצם, כאילו, הגענו לרמה של... חיבור שכאילו, ביום הרביעי, אני ושרון ממש הכחשנו את כזה, את הסיום, אני לא יודעת מה איתך ועם עומר, אבל אני ושרון כאילו ממש כזה, מה זהו נגמר, כאילו, מה? וביום החמישי כזה, בבוקר, לפני קייקים, כולם הולכים ליהנות בקייקים וזה, וכאילו אני ושרון כזה בוכות את החיים שלנו, ואני באמת עשרתי שם את הבכי שכל כך הרבה, ולמה אני בוכה לאנשים שלא הכרתי אותם עד תחילת השבוע? למה? כאילו, זה טוב. באמת היה מטורף. מה עשה לך את המסע? חוץ מהאנשים, חוץ מהחיפורים עם כל המדריכים ועם כל החבר'ה שהיו, כל החבורה הענקית של ה-20 ילדים.
ההשקעה, נראה לי. מאוד, מאוד מושקיעים בנו שאנחנו בכפר. וזה ממש כיף. וזה גם השקעה כזאת, שאתה רוצה לבוא ולהחזיר את זה אחר כך, אנחנו רבים איתנו. אם לא ללכת לעשות שם את השנת שירות, אני רציתי ללכת להתנדב בכפר כמדריך, וזה זה פשוט, זה אהבה כזאת שאתה פשוט מחפש איך להעביר את הלאה.
נכון. ובאמת, אחרי מסע גיבורים, אי אפשר לחזור ממש לעשות נופש. כאילו לי ושרון עוד הייתה את האופציה, כי רק סיימנו את בית, אבל זה היה לנו נורא מוזר, כי... פשוט לא, המסע גיבורים זה הסי, וזה הסיום של חניך שכפר נערדן, ובאמת, כל כך הרבה מה להגיד, וכאילו כל כך קצת מילים שחות לבאמת לתאר את זה. היה שם קייקים, היה שם, מה זה, היה שטיפסנו על האבנים, שירדנו באבנים.
סנפלינג.
כן, סנפלינג, והיה...
המון דברים, היה את הטיולי ג'יפים, אם את זוכרת.
נכון.
הגיעו מלא מתנדבים ג'יפאים כאלה, ועשו לנו טיולי ג'יפים בערים. היה כל מיני הרצאות גם, שזה היה מגניב.
נכון.
וואה. היה כל מיני טיולים בשטח.
כן. כן. גם דיברת קודם על העניין של להחזיר למקום, ובאמת, היציאה שלי לשנת שירות, אמנם אני לא עושה שמה, אבל היא באמת בהשפעת עידו, שהיה המדריך שלי במסע גיבורים, הוא אמר כזה, לי ושרון בתיו ג'יפים, בואו תעשו שנת שירות בכפר. ואני כזה, ושרון, כן. ואז התחלנו להירשם וזה, ופה ושם, טטטה. מה שקרה קרה. בסוף אנחנו מסענו את מקומנו במקומות אחרים. אנחנו נדבר על זה בתוכנית אחרת. ועכשיו לסיום, נביר. אנחנו בתוכנית של חלומות פז. מה החלום שלך מבחינת הצליאק, מבחינת הכפר, מבחינה הזאת יותר?
וואה. כאילו, מבחינת צליאק או מבחינת כפר?
כאילו, מה היית רוצה שיהיה, נגיד איזשהו...
בכללי?
בכללי שקשור אבל לצליאק.
לדברים שדיברנו עליו.
כן, בדיוק.
וואה. אם אנחנו מדברים על הצליאק... אני, כאילו, זה לא נראה לי שאלה די פשוטה, פשוט לא הייתי רוצה שאלי צדק, אין פה איזה משהו מסובך. ומבחינת הכפר הייתי מאוד מאוד שמח לבוא להתנדב שם, להדריך, כמו שאמרתי מקודם, להחזיר. ובכללי גם אפשר להחזיר לכפר בכל מיני דרכים, כי זה ארגון שהוא לא למטרות רווח, אז אפשר לתרום לו. מי שמאוד מאוד אוהב את המקום. זמנים לתרום. להסתכל קצת על האתר שלהם, שווה.
כן. החלום שלי כטיפה שונה מזה. החלום שלי שיהיה נופשים בכפר גם למעל גיל 18. זה קצת פחות מתאפשר. אבל בסדר. דביר, תודה רבה.
תודה רבה.
שהסתרפת אלינו.
תודה שבאל אותי.
אנחנו עכשיו נסיים את התוכנית בשיר שדביר בחר. איך קוראים לו?
הבאתי לך כמה אופציות.
דביר בחר את השיר של כנסיית השכל.
כן, תגידי שטוב.
כן, יאללה.
מטורף.
להתראות.
יום שבת קשום, ואת במרפסת, רואים משם את הים, ילדים שחקים תופסת, אני מביא קפה, שלא ישן, אז מה את אומרת? תגידי שחם, תגידי שקר, תגידי שאין בי שום דבר, תגידי שטוב, תגידי שרע, תגידי תלך וזה לא נורא.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.